יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידי הנאשר, גוי אשר לא תשמע לשונו. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ"ח, פסוק מ"ט. כללות רבות מופיעות בפרשתנו. אחת מהן מכילה את התיאור הבא. הקדוש ברוך הוא יביא על עם ישראל גוי מרחוק, גוי אשר לא תשמע לשונו. אותו גוי אינו מוסרי, כמתואר בהמשך הפסוקים, ויחילה את היבולים והאוכל של עם ישראל. הביטוי של גוי שעם ישראל לא שומע את לשונו מייצר דיון. מה משמעותו של ביטוי זה? ניתן לחשוב על מספר פרשנויות. הראשונה, גוי אשר עם ישראל לא מכיר את לשונו עד אותו הזמן בו אותו גוי מגיע לאזור. כלומר, גוי שעם ישראל לא מבין את שפתו עת הוא נוחת בארץ ישראל. אפשרות שנייה, גוי אשר עם ישראל לא מסוגל להמשיך להקשיב לשפה אותה הוא דובר. במילים אחרות, השפה עצמה מפריעה, היא מכילה ביטויים קשים ולגלוגים כלפי עם ישראל. אפשרות שלישית, גוי אשר מדבר בשפה שעם ישראל לא מצליח לשמוע. במובן זה, חוש השמיעה של עם ישראל לא יהיה רגיש מספיק. אפשר לדבר על גוי שמדבר בווליום חלש מדי לאוזן הישראלית. הפירוש הראשון נראה מתאים לעת העתיקה, בעוד שהשניים החדשים, השניים, מעט פחות. בוודאי שהפירוש השלישי מתאים טקסטואלית, אך קשה לראות איך הוא מצטדר עם המציאות דאז. הטון של כלל העמים באותו הזמן היה יחסית זהה. לאור העובדה שהמילה שמיעה קרובה במשמעותה להבנה בתנ"ך, ניתן לומר שגם שני הפירושים הראשונים מסתדרים טקסטואלית. לדוגמה, כאשר משה מדבר אל פרעה לפני מכת דם בספר שמות פרק ז' פסוק ט"ז מופיע, ואמרת עליו השם אלוקי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר והנה לא שמעת עד כה. משה אומר לפרעה כי פרעה לא הקשיב במובן הביצועי. ברור שפרעה שמע באופן הפיזי את הדרישה של משה להוציא את עם ישראל ממצרים. ברמת הביצוע הוא פשוט לא הסכים לכך. כמובן שיש עוד מקרים רבים בהם השמיעה מתפרשת כהבנה בתנ"ך, ולכן שני הפירושים הראשונים שאלינו כמובן מסתדרים גם טקסטואלית. מיטיב להסביר מספר אפשרויות שונות הרמב״ם במורה נבוכים בחלק א' פרק מ"ה. וכך מופיע שם, שמע מילה משותפת. תהיה בעניין שמע האוזן ותהיה בעניין הקיבול. אמנם בעניין השמע לא ישמע על פיך, והכל נשמע בית פרעה וזה הרבה. וכמו הוא בריבוי גם כן. שמע בעניין הקיבול ולא שמעו אל משה, אם ישמעו ויעבודו, ולכם הנשמע, אשר לא ישמע את דבריך. ויהיה בעניין הידיעה, גוי אשר לא תשמע לשונו, פירוש לא תדע דברו. וכל מילת שמיעה שבאה בחוק השם יתברך, אם יראה מפשוטו של כתוב שהוא מעניין הראשון, הוא סיפור על ההשגה, והוא מעניין השלישי. וישמע השם בשומות למותיכם, כל זה השגת מדע. ואם נראה בפשוטו של כתוב שהוא מן העניין השני, הוא סיפור על ענותו יתעלה לצעקת הצועק, למלותו שאלתו, או לא יענה לצעקתו ולא ימלא שאלתו. שמוע אשמע צעקתו, ושמעתי כחנו אני, הת אוזניך אושמע, ולא שמע השם בקולכם, לא הזין עליכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע כי אינני שומע אותך, וזה הרבה. והנה יבואך באלו ההשאלות והדמיונות, מה שירווה צומעך ויבר ספקך, ויתבהר לך ענייניהם כולם, עד שלא תספק בדבר מהם. הרמב״ם בדבריו מביא שלוש אפשרויות לפירוש המילה שמיעה. שמיעה פיזית כפירוש השלישי שאלינו, קבלה והסכמה, והבנה כפירוש הראשון שאלינו. ההסבר של שמיעה כקבלת הדברים פחות מתאים ללשון, כלומר לשפה. אפשר בצורה סינתטית לומר כי הסכמה לשפה היא היכולת לשמוע ולהאזין לה. ואז פירוש זה מתקרב לפירוש השני שאלינו. אך הדברים לא מסתדרים בצורה מיידית וקלה. נזכיר את הסיפור מקרה ידוע שגם בו עולה היכולת להבין במובן של שמיעה. וכך מופיע בספר בראשית בפרק י' א' פסוק א'. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. והיא בנוסעה מקדם, והמצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ואמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ואמרו, הווה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, אשר בנו בני האדם. ואמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה הכילם לעשות, ועתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. והפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, והחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. במגדל בבל, הקבוצה שהתאספה בבקעה בארץ שינה, רצתה לבנות מבנה עצום ולעשות לעצמם שם. הבסיס המקורי שאפשר את העבודה הוא השפה המשותפת. כאשר השם יורד לראות את העיר והמגדל, הוא מחליט לשבור בסיס זה ולפצל את השפה המדוברת לשלל שפות. כמובן, הפירוש העולה כאן לשמיע במובן הפשוט ביותר הוא הבנה, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. חוסר ההבנה מנע את המשך העבודה. היכולת לשמוע ברמת הווליום נראית פחות מתאימה, משום שאין כלל התייחסות לרמת הווליום של בני האנוש באותה עיר, באותה תקופה. יכולת הקבלה וההכלה יכולה להסתדר כאן, במובן זה שבגלל שונות השפות והמלל שהתפתח בין רגע, לא הייתה יכולת לקבל איש את דבריו של רעהו, ולכן החבורה הנדלנית התפוררה. הפסיקתא הולך בכיוון של הפירוש של שמיעה כהבנה בהקשר של מגדל בבל, וכך מופיע בפסיקתא זוטרתא בפרשת נוח, הווה נרדה, לשון גדולה וממשלה בלשון רבים. הלא תראה שכתוב וירד השם. אלו לשון גדולה, שאפילו היחיד שהממשלה שלו אומר נעשה נרדה. אשר לא ישמע איש שפת רעהו, אשר לא יבינו, כמו גוי אשר לא תשמע לשונו, לא תשמע מה ידבר ולא תבין מה ידבר. נתבונן בהופעה נוספת של המילה שמיעה בהקשר של שפה. בנבואתו של ישעיהו בפרק למד ג' הוא מזכיר את אי ההבנה של העם את דברי הנביא. כך מופיע בסוק י"ט של אותו פרק, את עם נועז לא תראה, עם עמקי שפה משמוע, נלעג לשון אין בינה. הנביא מנבא לעם ישראל, כולו יראה מראש עם נועז שהוא עם עמקי שפה משמוע, נלעג לשון אשר לא ניתן להבין לשונו. מספר פרשנים מסבירים את הפסוק. נתחיל ברש"י, כך הוא אומר, עמקי שפה כמו והי כל ארץ שפה אחת, נלעג לשון לשון נלגים, ועמקי שפה כל זה לשון נוכרית שאינן מכירים בלשון הקודש. רש"י מקשר את עמקי השפה בפסוק בישעיהו למגדל בבל. כנראה ההנחה היא כי השפה היא משותפת לכל אותו עם נועז. לשונה מוגדרת כנלעגת, אך מצד עם ישראל, משום שאותו גוי אינו מכיר בלשון הקודש. במובן זה אפשר לקשר את הדברים לפירוש של חוסר הבנה, הגוי ההוא מדבר בשפתו ומינם מבינים את שפתם של עם ישראל. כמובן שהדברים דו צדדים. פירושו של אבן עזרא הולך בכיוון אחר. כך מופיע באבן עזרא, נלעג לשון, כי כל לשון שלא יבין אדם אותה הוא בעיניו ללעג. אבן עזרא מעלה על נס את הנקודה כי אדם שלא מבין שפה גורם לכך שהוא מזלזל בה. כלומר, מדובר על זלזול בשפת הגוי הנועז מפת העובדה שעם ישראל לא מבין אותה. השפה הופכת ללעג וקלס, ובמובן זה אנו מתקרבים לפירוש השני שאלינו, חוסר הרצון להקשיב לשפה ולשמוע אותה. אך כאן לא מדובר על שפה שעם ישראל לא יכול לשמוע משום שהשפה מזלזלת, אלא שעם ישראל מזלזל בשפה עצמה. כלומר, הכיוון הוא הפוך. בפירושה של אלשך אנו מתקשרים לפירוש אחר שאלינו. כך אומר אלשך על הפסוק בישעיהו, כי אם אפילו את עם נועז אפילו לא תראה. אך מה אעשה ואתם עם עמקי שפה? בורחים מהלימוד, מדברים בלחש בעומק שפה, בלתי מחזיקים בלימוד בשפה ברורה, כי אם בלחש וברפיון. עם עמקי השפה לפי אלשך הוא עם ישראל עצמו, שבורח מלימוד התורה ומדברים בלחש בעומק שפה. כלומר הלימוד אינו חזק מספיק והוא רפה וחלש. במובן זה חוסר היכולת לשמוע נובע מווליום נרמוך ורפיון ידיים. נחזור עתה לפסוק שלנו בפרשתנו. בפרשנות של שמיעה כהבנה, מרחיב הרמב"ן את הסיבה לכך שעם ישראל לא מבין את לשונו של הגוי. כך אומר הרמב"ן על פרשת בחוקותיי, ואמר בכללות יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידי הנשר, שבאו עליהם עם רומי הרחוקים מהם מאוד. ואמר שם אל גוי אשר לא ידעת, גוי אשר לא תשמע לשונו. מפני רוב רחוקה מארצנו. ולא כן בדברי הברית הזאת, כי גלו לבבל ואשור שהם קרובים לארץ, ונלחמים בהם תמיד, ויחוס ישראל משם היה, ויודעים לשונם, כי עניין שנאמר, דבר נא אל עבדך הארמית, כי שומעים אנחנו. הרמב"ן מבאר כי את לשונות הגויים שחיו סביבות עם ישראל, כמו בבל ואשור, עם ישראל הבין. היו קשרי מסחר, היו מעברים בין המדינות, והיו קשרים בין הלשונות. לכן כאשר גלו ישראל לשם או כאשר נלחמו עמם, עם ישראל הבין את השפה אותם דיברו הגויים הכובשים. אך בהקשר של רומי, עם ישראל לא יבין את שפתם כאשר הם יבואו ויכבשו את הארץ. אם כן חוסר ההבנה נובע מחוסר הסמיכות הגיאוגרפית בין ישראל לבין הכובש. בהקשר של חוסר היכולת לשמוע את השפה מייצר לגלוג, העקדת יצחק מביא את הדברים הבאים. וכך אומר העקדת יצחק בבראשית שער למד פרשת מקץ ויגש, העניין השני הוא מה שסובל הגר כאשר כזה צער חילוף התוואים ושינוי המזגים, אשר ליושבי הארצות ההם אשר מיוחד אל ההתחלפות ההוא, הוא חילוף הלשון והדיבור. כי הוא לא ישמע שפת הארץ ההיא, גם הם הלא ישמעו אליו כי בלשון אחרת ידבר מהם. ואם היה לשונו גרוע מלשונם יבזו, ואם הוא יפה לא יכירו, ובין כך ובין כך יכבדו בפיהם ולא ידע, את צערו במתג שפתם, ולא יבין למה. כבר נכלל זה הצער בתוכחות על אבון, אמר, יישא השם עליך וכו', גוי אשר לא תשמע לשונו והוא מבואר. עקדת יצחק מסביר כי הגר שמתגורר בארץ זרה מעבר להיותו זר ומנוכר לשטח, יש לו בעיה שפתית. השפה המדוברת אינה שפתו ובני המקום לא מצליחים להבינו. זה יוצר לגלוג במידה והם חושבים ששפתם חשובה פחות ומתוחכמת פחות משפתו. מעבר לכך מבחינתו, שפתם היא שפה סודית, הוא לא מבין את התוכן. ולכן הם יכולים ללגלג עליו בלי שהוא יבין את הלגלוג. כשר זה עקדת יצחק אומר שהדברים מקופלים בפרשתנו בביטוי, גוי אשר לא תשמע לשונו. לסיכום, ראינו בקצרה שלושה פירושים לגוי אשר לא תשמע לשונו. פירוש הראשון, חוסר יכולת ווקלית לשמוע את הדיבור. ראינו את הפרשנות בעל שך על הפסוק מספר ישעיהו. ראינו גם פרשנות של חוסר הבנה של הדברים, פרשנות הקלאסית של הפסוק שהבאנו, ונפגשנו בה במפורש בפסיקתא. והפירוש השלישי, חוסר רצון לשמוע את הדברים ולגלוג, בין השאר הוזכר בפירוש אבן עזרא על הפסוק מישעיהו. ראינו גם כן את הקשר בין הפסוק בפרשתנו לפרשת מגדל בבל. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם עיבוד שפות טבעיות, עם דגש על לימוד מתוגבר, או בשמו הלועזי, Reinforcement Learning. בינה מלאכותית, או Artificial Intelligence, היא ענף של מדעי המחשב, העוסק ביכולת לתכנת מחשבים, לפעול באופן המאפיין את הבינה האנושית. הגדרה רחבה יותר ניתנה על ידי מרווין וינסקי, לגרום למכונה להתנהג בדרך שהייתה נחשבת לאינטליגנטית לו אדם מתנהג כך. יש הגדירו זאת אחרת, כל מה שאדם יודע לעשות, אך עדיין איננו יודעים לתכנת אותו. בהתאם להגדרה השנייה, היכולת לשחק שחמט נחשבה ליכולת שחלק מהבינה המלאכותית עד לשלב שבו מחשב תוכנת על ידי מתכנת התחיל לנצח בני אנוש. מבחן לאינטליגנציה מלאכותית כבר נקבע בשנת 1950 על ידי אלן טיורינג, שפרסם מאמר שכותרתו מחשוב מכונות ומודיעין. בו אלן טיורינג הציע את מה שמכונה היום מבחן טיורינג כקריטריון של אינטליגנציה. מכונה תחשב לתבונית, אם יינתן לאדם הבוחן היושב בחדר סגור, לנהל שיחה עם שתי ישויות שנמצאות בחדר השני, כאשר אחת מהן תהיה מכונה והשנייה אנושית, והבוחן משוחח לא ידע מי משתי הישויות היא מכונה ומי מהם אדם. בשנת 2017 התפרסם מאמר ב-OpenAI על מעבדת AI שייסד אילון מאסק וסם אלטמן, שאותו מאמר כלל ניסוי של רובוטים שיצרו לעצמם שפה סודית. הרובוטים השתמשו בשיטה שנקראת Reinforcement Learning. שיטה זו מייצרת התקדמות על בסיס ניסוי ותאייה, כאשר כל התקדמות נכונה מקבלת פרס וכל כישלון מקבל עונש. בשיטה זו הרובוטים זוכרים את הפעולות הקודמות שעשו ועליהם קיבלו פרס, וכפועל יוצא הם יודעים לאן להתקדם בהמשך בצורה טובה יותר. כדי לבצע את המשימות, הרובוטים עודדו לייצר לעצמם שפה אשר הם יכולים לתקשר דרכה. הרובוטים יצרו מונחים שהיו מבוססים או התכתבו ישירות עם אובייקטים בסביבתם, כמו נקודות ציון ורובוטים אחרים, ופעולות כמו עבור אל או הסתכל על. אבל השפה שהרובוטים יצרו לא הייתה בעלת מילים שבני אדם חושבים עליהם, אלא הרובוטים יצרו שפה משל עצמם המחליפה את שפת התקשורת האנגלית. החוקרים נתקלו בכמה בעיות תוך כדי המחקר. הבעיה הראשונה שהם נתקלו בה היא הנטייה של הרובוטים להשתמש במילה או אמירה אחת ולפזר סביבה רווחים כדי לייצר משמעות. שפת קוד זו, שדומה לשפת המורס, הייתה קשה עד מאוד לפענוח. כדי לתקן זאת, החוקרים השתמשו בעלות או עונש קטן על כל מילה, והוסיף על מכונה העדפה, הסוגת תשובה במהירות. זה עודד את הרובוטים להשתמש בערוץ תקשורת שלהם בתמציתיות, מה שהוביל לפיתוח אוצר מילים גדול יותר עם פחות רווחים. סוגיה נוספת בפני החוקרים הייתה שהרובוטים ניסו להשתמש במילים בודדות כדי לקודד את המשמעות של משפטים שלמים. זה קרה כשנתנו להם את היכולת להשתמש באוצר מילים גדול. סופו של דבר הם יצרו מילה אחת המקודדת משמעות של משפט שלם, כגון רובוט אדום לך לציון דרך כחול. למרות שהיא שימושית עבור הרובוטים, גישה זו מגדילה את אוצר המילים בצורה אקספוננציאלית, עם אורך המשפט קצר מאוד, ואינה מתאימה למטרה הרחבה יותר של יצירת AI שניתן לפרשנות לפני אדם. כדי למנוע מהרובוטים לייצר שפה מסוג זה, הוכנסה העדפה לשימוש במילים שכבר היו פופולריות עד כה, בהשראת רעיונות משפה אנושית שכמובן משתמשת בביטויים פופולריים כדי לתאר דברים מסוימים. הביצוע בפועל היה על ידי שילוב של הענקת פרס על שימוש במילה מסוימת על ידי הרובוטים, מילה אשר הפרופורציונליות שלה לתדירות שבה היא נאמרה היא גדולה. לבסוף, בחלק מהמקרים, הרובוטים המציאו פניות לנקודות ציון דרך שלא על בסיס המילים השכיחות שהוגדרו להם כמו צבע, אלא על בסיס פרמטרים אחרים כמו ערך מתמטי על המרחב הדו-ממדי של הרובוטים. לדוגמה, רובוטים המציאו מילים כמו נקודות ציון הכי גבוהה או שמאלית ביותר. למרות שהתנהגות כזאת היא חכמה ויצירתית, היא די ספציפית ליישום בסביבה הספציפית של הניסוי של הרובוטים, ועלולה לגרום לבעיות אם התנהגות זאת תשנה באופן משמעותי בטופוגרפיות אחרות. כדי לתקן זאת, הרובוטים הוצבו והשתמשו כל אחד בקורדינטות אחרות ושונות. במילים אחרות, היכולת של הרובוטים לתאר את נקודות הציון בשפה המשותפת שהזכרנו נעלמה, מעבר לפרמטרים שהוגדרו להם על ידי המתכנתים, כמו צבע. הסברנו בקצרה את נושא ה-AI ונתנו דוגמה מניסוי של רובוטים עם שפה רובוטית שהם יצרו. עתה נקשר את שני התחומים. הכללה בפסוק שדדנו בלאל מעלה את נושא ה-NLP, העיבוד שפה טבעית, שדיברנו עליו במסגרת הבינה המלאכותית שבה נוצרה שפה משותפת של רובוטים. הכללה מורכבת מחוסר היכולת להבין את שפת האויב. זה חוסם את האפשרויות הסבירות ביותר למרות נגדו, בגלל הזמינותם של מסרים מיורטים בין מפלגות או מפקדי אויב. בצורה דומה, בניסוי שהזכרנו לאל, בני האנוש התקשו עד מאוד להבין את התוכן שעבר בין שני הרובוטים. כתוצאה מכך, הייתה יכולה להיווצר שפה סודית של רובוטים שבני אדם לא יבינו מאומה. לאור זאת, החוקרים כמובן שינו את הפרמטרים השונים שהרובוטים קיבלו, וכתוצאה מכך היה קל יותר להבין מה התוכן שנשלח בין הרובוטים בניסוי. כמובן, זהו חומר חביב לכל מיני סרטי וסדרות מדע בדיוני על רובוטים שמשתלטים על העולם, אך כמובן המציאות שונה. שפות סודיות היו תמיד סוגיה. ילדים כועסים על הוריהם המשתמשים בזה, מדינות שמאזינות זו לזו גם כן משתמשות בשפות סודיות כדי למנוע אחת מהשנייה להבין, ולאחרונה, רובוטים שמייצרים את השפה שלהם, הם דוגמאות ספורות לבעיה הקשה של שפה סודית עבור אנשים שחשופים אליה אך לא מצליחים להבינה. לסיכום, דנו אודות הגוי אשר עם ישראל לא ידע את לשונו. לאחר מכן ראינו את הרובוט שאדם לא ידע את לשונו במובן של לא הבין אותה. קשרנו את שני התחומים דרך הפרשנות של שמיעה כהבנה, וחוסר ההבנה כחוסר היכולת לשמוע ולהבין את השפה המדוברת. שבת שלום.